אנחנו נמצאים היום בהוד שבחסד. הוד שבחסד, אנחנו ננסה לבחון את השיתוף הפעולה שיש בין שני המידות האלו, בהקשר של בן אדם לחברו, להראות כיצד ההוד משרת את החסד. אמרנו שזה נאמר בצירוף כזה, הוד שבחסד, זאת אומרת שההוד משרת את החסד. באמצעות ההוד, החסד מתפשט בעולם. ההוד הוא האמצעי, על ידי ההוד, החסד מתפשט בעולם. כבר ראינו במידות הקודמות, שבכל מידה מלווה את החסד, המידה המלווה היא מגלה את החסד בצורה מסוימת. כן? הראינו כיצד כל מידה מלווה יוצרת כלי אחר לחסד. פעם החסד מופיע בצורה מוגבלת, פעם מופיע בצורה כאשר מלווה אותו הגבורה, פעם מופיע בצורה עודפת כאשר מלווה אותו החסד שבחסד, פעם מופיע בצורה של תפארת, כפי שהסברנו. והפעם נסה להבין באמת מה עושה ההוד לחסד, מה פשר הגילוי הזה. אז קודם כל אולי נאמר כמה מילים על ההוד, אחרי זה נוכל בדוגמאות הפרטיות נוכל להבין יותר, אם נבין קודם כל את המשמעות של הוד. האמת היא שמחפשים את המשמעות של המילה הוד די מתבלבלים, לכאורה מתבלבלים. יש פעמים שאנחנו מוצאים את המילה הוד ואת הפירוש של המילה הוד בתור משהו, בתור מציאות פנימית שלא יצאה עדיין לפועל. הוד במובן של ציורי הלב, העוז הפנימי. לכן גם הבאתי פה את קצת לראות, להיעזר קצת במקורות, כי פה יש חשיבות מאוד גדולה לדיוק. אז אני לא רוצה כל כך פה להסתמך רק על בחירת המילים שלי, אבל אני רוצה לראות את הביטוי של ההוד גם במובניו הפנימיים וגם החיצוניים, ובסופו של דבר גם להראות שאין סתירה. אבל סוף סוף כל הביורים שנביא פה למילה הוד יצטרכו בסופו של דבר לשרת את החסד, ואז נראה גם במשמעויות הפרטיות שנביא בן אדם לחברו, נראה, כן, איך ההוד מסייע לחסד. איזה מין צינור זה ההוד? צינור מיוחד, לבוש מיוחד לחסד, כלי מיוחד, כלים וכלים שונים. אז בואו נעשה מאמץ קטן. הפן הפנימי של ההוד, כן, כי יש לו גם פן חיצוני, הפן הפנימי של ההוד הוא אומר מלבים במילה הוד. הוד בא על העניין הפנימי הצורי. כידוע, כל דבר מתחיל, לא מתחיל בחוץ, מתחיל בפנים. כל דבר מתחיל עמוק עמוק בעומק הרצון ובעומק הנפש. כל פעולה שנפעלת כלפי חוץ חייבת להתחיל באיזשהו מקום פנימי, במחשבה, ברצון. זה דבר ידוע, שאין לך דבר, כל עשב ועשב שגדל, שלא מכה עליו מלאך ואומר לו גדל. המלאך זה בעצם הכוח הפנימי. זה הכוח הפנימי, הכוח המחיה, נשמע את הדבר. אומר מלבים, הוד בא על העניין הפנימי הצורי, מבחינת צורה. יש גוף, יש הצורה זה הצד הפנימי. מה שבאמת יוצר את הדבר. מה שנקרא נשמת אפו של הדבר. הנשמה זה צורת האדם. אלמלא הייתה בנו נשמה, לא היינו רואים ולא שומעים ולא כלום. כן? אחרי שיש לנו נשמה, כוח כזה, הכוח הזה מתגלה כלפי חוץ, כן? בשמיעה וראייה וכן הלאה. אבל זה לא מתחיל בזה. זה מתחיל בכוח חיים פנימי. זה מה שנקרא צורי. כן? צור. אין צור כאלוקנו. זיו פנימי. וכוח נפשי המייפה את הדבר מצד צורתו הנפשית. כלומר, פה מתייחס למילה הרוי במובן של יופי. כן? אבל זה לא יופי חיצוני. כן? נכון שאחרי שיש לי נשמה, אני גם שומע. השמיעה זה הביטוי החיצוני, כן? שמתאפשר הודות לכך שיש בי כוח חיים כללי שנקרא נשמה. עכשיו זה מתגלה גם כלפי חוץ. כן? הגילוי כלפי חוץ הוא יחשב בדרך כלל הדר. יש את ההוד, שזה בעצם כוח החיים הפנימי, כן? ויש את ההדר. כן? ניתן איזה דוגמה. אם ליבי מלא ברכשי אהבה כלפיך, זה ההוד. ברגע שאני מבטא את רכשי האהבה כלפיך במעשה, זה ההדר. אבל ההוד מתייחס לצורה הפנימית. כן? זה לא פילוסופיה, זה לא פה משחקי מילים. המציאות קיימת על ההוד. כן? וגם אם אנחנו לא מודים בכך, וגם אם אנחנו לא מבינים את זה, או לא חשבנו כך, צריך לדעת, אלמלא ההוד, שום פעולה חיצונית לא נעשית. וככל שההוד יותר חזק, יותר מרוכז, יותר מגובש, ככל שהרצון הפנימי שלנו יותר חזק או אמיץ, לכן גם חיפשתי את המשנה במסכת אבות, ואז כנמר, הוא יוחד בהסברו המופלא של הרב מהר"ל, כמו שנראה מיד, כן? ככל שרצוננו הוא יותר מלובן, יותר חזק, יותר אמיץ, כך אנחנו שייכים לבחינת ההוד, כן? כמו איזו עוצמה פנימית כבירה, נקודה ראשיתית, שבה מקופל באופן גרעיני כל המעשה שיעשה עוד מעט. מעשה החסד שיעשה, או כלשונם של חז"ל, מסכת פסחים, אני טועה, לא זוכר, נדמה לי, לא זוכר, נעזוב את זה, כך אומרים חז"ל בכל אופן, כן? אין צדקה משתלמת, אלא לפי חסד שבא. חסד זה בעצם המטען הפנימי הליבי. כמה חסד יש בליבך בשעה שאתה עושה צדקה מעשית? כן? על מה יושב ההדר הזה? על איזה הוד יושב ההדר הזה? על איזה עוצמה פנימית יושב? על איזה כוח דחף יושב? יושבת הפעולה החיצונית. אז כך אומר לנו, כן? המלבין. הוד בא על עין הצורי, זיו פנימי וכוח נפשי, המייפה את הדבר, אבל זה יופי אחר, לא יופי חיצוני, המייפה את הדבר מצד צורתו הנפשית בעצמות הדבר. לא מקרה הדבר, יש מקרה ויש עצם. העצם זה הרצון, המקרה זה הפעולה שנעשית. כן? היא מקרית, יכולה שתעשה, יכולה שלא תעשה. אבל הרצון הוא עצמי, כי בלעדיו לא ייתכן דבר. לכן הוא נקרא עצמי, לעומת הדבר המקרי שאפשר שיעשה ואפשר שלא יעשה. באופן כללי, כן? ריבונו של עולם הוא זה ש... אנחנו מכנים אותו, כן? מחויב המציאות. אבל כל שאר הדברים זולתו הם אפשרי המציאות. אבל לא יתחל, לא נאמר חלילה שאין את הבורא יתברך, אין כלום. הוא מחויב המציאות. הוא נשמת אפה של המציאות. הוא הוד המציאות במובן הזה. כן? לכן, ההוד נקרא עצמי. בהימצב, כן. מצד צורתו הנפשית. מייפה את הדבר מצד צורתו הנפשית. בעצמות הדבר. בהימצב בו, כן? מעלות נשגבות. שוב, מעלות נשגבות, הכוונה היא מעלות בצורתם הנפשית, טרם צאתם לפועל, כן? טרם צאתם לפועל, מלא רוח חוכמה ובינה, ענווה, רחמים וחמלה, צדק ומשפט, כן? ואם לא הבנו, כן? חוזר המלבין אומר, כוחות צוריים ופנימיים, הבלתי נגלים לעיני הרואים בראייה חושית. זאת אומרת, אתה רוצה לדעת איפה אתה נמצא מבחינת המעלה שלך? תבדוק כמה הוד יש בך. תבדוק כמה הוד יש בך. את כמה באמת נפשך, כן, היא מתעצמת בהרגשות פנימיות חזקות של טוב, של צדק, של מוסר. את כמה באמת הצד הצורי, כן, הוא חזק בך. כי יכול שאתה עושה פעולה חיצונית, והיא יושבת על הוד חלש מאוד. יושבת על רצון חלוש. זה לא, כן, הוד משוכלל. כן, זה פחות או יותר דברי המלבין ביחס להוד, מי שאומר, הכוח והזיו הפנימי, וכו' וכו'. כן, אנחנו כבר די מתקדמים בדרך, רק מה שנעשה זה רק נראה את לשנו של המהר"ל קצת, שהוא בא לבאר את העניין של הווי אז כנמר. כן, זה מאוד מאוד חשוב. עיקר העבודה זה על הרצון, כרחמנה לי בבאי. עיקר העבודה היא על ההוד. אגב, בעקבות ההוד, ודאי שיבוא ההדר. כן? הוד והדר לבשת. כן? בעקבות ההוד, ודאי יבוא הדר, כי אין דבר עומד לפני הרצון. אחרי אנחנו רואים, אבי אז כנמר. וממילא, אז כבר תהיה קל כנשר. וממילא תהיה רץ קצבי, ותהיה גם גיבור כארי, שזו הפעולה החיצונית, שבאמצעותה, כן, הרצון העצמי יוצא לפועל. גבורת הארי היא הביטוי המעשי של ההוד. כן? ההוד הזה, כשהוא מתגבש יפה, ומגיע למדרגת, כן, עזות הנמר, הוא יוצא לפועל בסדרת פעולות. כן? כפי שמתארת המשנה, קלות, ריצה וגבורה. אבל זה ממפעלי ההוד. ואם יש צורך, ההוד גם יעשה נס. כי הרצון הפנימי הזה, ברגע שהוא מתגלה במציאות, הוא, אם יש צורך, הוא יכול להתרומם מעל חוקי המציאות ממש. כפי שאומרת הגמרא על הפסוק, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. ההוד זה, כן, מלחמת נחלי ארנון, ששם יש את הנס המפורסם, שערים קרבים זה אל זה, ונמחצים שם האמורים. זה רש"י מביא את זה בשירת הבאר, מי שזוכר, שאדם היה פתאום יוצא. לא ידעו מה זה אדם הזה, עד שהם הבינו שלמעשה ההרים התקרבו זה לזה, והאמוריים שהיו מתחבים בתוך הנקיקים של ההרים, הר אחד היה עם חור, נקבה מה שנקרא, הם מתחבים בפנים, והר שני היה עם בליטה. וההרים התקרבו זה לזה, פשוט הם נמחצו בתוך החורים שלהם. וההוד זה ניסי ארנון. זאת אומרת, אנחנו רואים שהוד שייך לניסיות. כן? קצת הקדם שאתה מאוחר, אבל אמרתי נקצור את הפרי כבר כאן. כן? אנחנו רואים שכאשר נתגלה ההוד במובן הפנימי שלו, אז הוא גם בחיצוניותו הוא מתגלה בעוצמות כבירות שאפילו עלייה מעל חוקי הטבע. אבל בעניין של ההוד, קודם כל המשמעות הפנימית שלו, אומר לנו המהר"ל, וזה אמר אבי אז כנמר, כי מי שיש לו עזות אינו כמו אבן דומם עד שלא יהיה לו חפץ ותשוקה, רק יהיה אז כנמר, שהנמר מחמת שיש לו עוז פנים מיישים פניו אל הכל, אין לו פחד מכלום. מכיוון שיש לו עוז פנים, משים פניו אל הכל, מחמת העזות שהוא בפנים. זה ההוד. ואינו מרחיק עצמו משום דבר בשביל העזות שלו, בגלל העזות. ועל זה אמר, שלא יהיה נחשב כמו אדם ישן בעבודת בורו. אבל יהיה נחשב אז בעבודת בורו, עד שמכוח עזות שלו, משים פניו אל הכל. זאת אומרת, אי אפשר שמתוך ההוד, או כאן, כפי שקרוי כאן, עזות, אי אפשר שלא תצא פעולה, או ייצאו פעולות מעשיות, עד גמר העניין ממש, שזה גבורת הארי. קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו, שזה רכישת המטרה. כן? אם כן, העזות זה התוכנית הגרעינית, או הקור הגרעיני, זה ההוד, זה הקור הגרעיני הפנימי, עם אנרגיה אינסופית, ומשם זה יוצא החוצה בסדרת פעולות שכל אחד מקרבת אותו אל מטרתו, עד המטרה הסופית, שזו בעצם רכישת המטרה, גבורת הארי. רק לפני כן, מיד, כן, בשמחה רבה כמובן, מיד, לפני שאדם ידעו בקייס וקייס 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 וק כן, איפה ראיתי זה? ממש ראיתי זה במילים שלו. כן, בדומה למלבים שבשלב העזות אין מעשה. העזות זה מצב פנימי שאין בו עדיין מעשה. מעשים באים לאחר מכן. דברים שראינו במלבים, זה הופיע פה באיזה משפט או שניים, אני פשוט לא מוצא את זה כרגע. בסדר. כן, זה יספיק לעינינו. כן. כן. אמרתי. אה, לא? וואו. לא הצלחתי להסביר. מי שרוצה להסביר לילד, אולי מישהו שהבין, יסביר לילד, נו. אם באמת לא... אה? אבל תשכנע אותו, שיבין. אני לא הצלחתי. לא תצליח. צריך עוז. כן. מה הבנת? בוא נגיד כך. בוא נראה. כן, עדיף לראות מה הבנת, ככה אני אוכל להוסיף פה משם ולהתחיל את הכל מחדש, נראה לי קצת. אה, זה לא היה מובן? צריך אלה...
להכות על חטא. לא הצלחתי להסביר. הייתה לי תחושה ככה ש... לא, אבל זה חשוב מאוד מה שאתה אומר. כן. זה חשוב, חשוב מאוד. אני צריך לעשות לראות מה... כן. אני צריך למצוא מילים אחרות. כי אם אני אחזור לאותם מילים, אני חושב שזה בעיה. אני לא בטוח שנבין אותם. צריך למצוא מילים אחרות. כן. אתה לא מבין מה זה עוז פנימי או מה זה ההוד הזה. לא, חיצוני זה הדר, מה שנקרא, כן? שדברים מופיעים כלפי חוץ זה הדר. נתתי רק דוגמה ואמרתי שכאשר ליבנו מלא בחשק של חסד, בסדר? זה ההוד. בסדר? כן? כאשר אני מבטא את החסד הלכה למעשה, זה נקרא הדר. רק אמרנו שככל שבאמת נקודת הרצון היא יותר עמוקה ופנימית, ככה ההוד יותר שלם. לכן נראינו במערל, כן? או מסך דבות, ואז כאן אומר שזה עומק ההוד. אז זאת אומר שבשים פניו אל כל מטרה, ולא חט מפני דבר. זאת אומרת, זה כבר שלמות הרצון. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע למצב שבאמת ההוד אצלנו בעוצמה כזו כבירו, עד כדי כך ששום דבר לא יוכל לעמוד בפניו, כאשר הוא בא לצאת החוצה. רק אמרנו שלפעמים, אפילו אם יש צורך, כן, הרצון הזה מסוגל לחולל נס, כאשר הוא יוצא לפועל. אם יעמוד לפניו קיר אבן, כן, הוא... רק יסתכל בקיר והקיר ימאס, או שיפיל אותו בנגיעה אחת, כן? כמו שעשה שמשון הגיבור, עם העמודים של בית דגון. שם היה הוד חזק מאוד, כן?
לעמוד לפני
אתגרים.
מה?
לפני קשיים וכן הלאה, כן. ככל שהוד מגובש יותר. אנחנו דיברנו רק על המצב הפנימי של ההוד. דיברנו על המצב הפנימי של ההוד. זה דבר אחד. כשאמרתי לכם שכשקוראים פירושים שונים למילה הוד, קצת מתבלבלים, זה בגלל שאם תסתכלו בספרים, אתם תראו שלמרבה הפלא, הוד שייך גם למצבים חיצוניים. אחד מהם ציינתי כאן כרגע, שזה העניין של, של הניסים. אנחנו מבינים עכשיו את הקשר, זאת אומרת, באמצעות הדוגמה הזו, כן, שנחלי ארנון וכן הלאה, אנחנו מבינים מה הקשר בין חיצוניות, כן, למה ההוד מבוטא גם לפעמים הוא קרוי על שם פעולה חיצונית. למה הוא קרוי לפעמים על שם פעולה חיצונית? כי הפעולה החיצונית הזו מתאפשרת כתוצאה ממצבו הפנימי. כלומר, אלמלא ההוד הפנימי, לא ייתכן הנס החיצוני. הוא לא ייתכן. פשוט לא ייתכן. אגב, זה יעזור לנו גם להבנה, אני לא לומד, לא מכיר קבלה ולא יודע קבלה, אבל בלית ברירה הייתי חייב להסתכל באיזשהו ספר של מושגים יותר פנימיים, מה זה ההוד? ושם הוא אומר שההוד זה בן זוגה של הגבורה. כמו שהגבורה, של הנצח, סליחה. אנחנו דיברנו שבוע שעבר על הנצח. ואמרנו שהנצח, עניינו זה לנצח, כן? לנצח את המעכבים שעומדים בפני התמדת מעשה החסד. אתם זוכרים שאמרנו, לא די שתעשה פעם אחת מעשה חסד, אתה צריך לחזור ולעשות אותו. זה הנצח. בעצות ותחבולות לראות איך להתמיד במעשה הטוב. הנצח הוא, כן, אחד ההופעות של מידת הגבורה, כן, לנצח את הקשיים. ההוד, כך מסבירים שמה, זה עוד הופעה של מידת הגבורה, אבל במידה גדולה. זאת אומרת, זה דומה לנצח, אבל זה ניצוח במדרגה מאוד מאוד עליונה, שהניצוח הזה מבאר באופן חד משמעי, בלי שום ספק, את השליטה האלוקית במציאות. בעוד שהנצח עניינו זה גם לנצח, אבל זה הופעה שהיא יותר הדרגתית, פחות, כן, פולשנית. ההוד, ברגע שהוא מתעצם בפנימיות הנפש כדוגמת עזות הנמר, הוא מתגלה בעוצמות כבירות שלא נשאר עוד ספק במציאות השם. ממילא, כשאנחנו מקבלים, אנחנו מבינים גם את המשמעויות הנוספות של הוד. הרי במילה הוד מקופלת גם המשמעות של הודעה על האמת, וגם הודעה על האמת, וגם הודעה על הטוב. להודות על אמת ולהודות על הטוב. כאשר יש את ההוד, כאשר באמת, כמו שאמרנו, הדברים מתחילים מבפנים, הם מופיעים החוצה, מי שחווה את מציאות ההוד, הוא בעצם חווה את הוודאות האלוקית. הוא חווה את הוודאות של צלם אלוקים שבתוכו. כמו שאם לא ניסית לבלום את פיך בשעת מריבה, אתה לא תבין את כוח הנשמה שלך. שאתה הצלחת לבלום את הפה בשעה שרצית לדבר, איך אומר הגר"א, שכל מי שבולם את פי בשעת מריבה, כן? אין שום בריאה יכולה לעמוד בפני, איך כותב שמה? אין שום בריאה יכולה לעמוד בפני האור, האור הגדול שהוא זוכה. זאת אומרת, כי פעולות כאלו, שכל כך מנוגדות לטבע האנושי, לבלום פה בשעת מריבה, שאדם עושה אותם בלב חפץ, מתוך הוד פנימי, זה מבדל לו את היותו נברא בצלם. אז הוא מודה, מלשון הודעה אל האמת, הוא מודה שהוא נברא בצלם, אלוקי נשמה שנתת בי, ואז הוא מודה לשם יתברך שהוא נתן לו כוח כזה. זאת אומרת, שתי המשמעויות מבוטאות כאן. וכמובן, הוד במובן של יופי, כן? ודאי, מלאים זיו ומפיקים נוגה, היופי שמתגלה, כאשר הרצון הפנימי מופיע, העיר הארץ מכבודו. האדם חווה הופעה נשמתית נפלאה כזו, בין אם היא מתגלה בבלימת הפה, בין אם מתגלה במעשה חסד, וכן הלאה, כל שכן שהיא מתגלה בעשיית נס. שאם היו רוצים צדיקים, היו יכולים לברוא עולם. כן? כי מידת ההוד אצל הצדיקים היא כל כך עצומה. העזות הפנימית שלהם, הרצון הפנימי הוא כל כך מגובש, עד כדי כך שאם היו רוצים, היו בוראים עולם. כן? בעוצמה המוסרית שלהם. אם כן, עקבנו כאן אחרי כמה וכמה משמעויות של הוד, החל מהמשמעויות הפנימיות שלו, או המשמעות הפנימית שלו, שהיא ראש וראשון לכל, זהו השורש, משם הדברים מתחילים, עד המשמעויות החיצוניות של ההוד שבאות לידי ביטוי, בהודעה על האמת והודעה על הטוב, כן? כוח, כן? כוח ההופעה של הטוב כל כך אדיר וחזק, עד כדי כך שאנחנו עומדים מולו, מתפעלים, מתפעמים, מודים על האמת ומודים על הטוב, וגם כוח הניסיות גלום, הניסיות גלום בתוך ההוד. עד לכאן, בביאור המילה הוד. יש איזו שאלה? אנחנו בסופו של דבר רוצים בסופו של דבר לתעל את כל זה למצוות של בן אדם וחברו, אז לא הייתי אומר, תשכחו מה שנאמר, והעיקר זה בן אדם וחברו. לא. אולי זה קצת היה נראה כאילו איזה מין סטייה כזו, אבל לא מצאתי שום ברירה, כן? אלא לפתוח בהקדמה הזו, כדי שבאמת נוכל סוף סוף ליישם את הדברים, גם במישור החברתי. ואנחנו כדרכנו, אנחנו בדרך כלל הולכים בעקבות הספר, ואת הדוגמאות אנחנו מביאים מתוכו, וגם הפעם נעשה את זה. הדוגמה הראשונה שהוא מביא להוד שבחסד, זה לעשות חסד עם בעלי ההוד. כלומר, וכאן הוא אומר, אני אקרא את זה אולי בתוך או בפנים, השתדל להרבות במעשה חסד ואהבה עם תלמידי חכמים שהם בעלי משנה. כן? יש כאלה תלמידי חכמים שעיקר שקידתם זה על המשנה. הם לומדים הרבה משנה, יש להם יחס מיוחד מאוד ללימוד משנה. אז פה הוא אומר שמשנה זה, זה שייך להוד, ששורשם בהוד של המשניות. כי הם בואר בספר דבורה, את אומר דבורה, בפרק ח'. משניות זה שייך להוד. למה משניות זה שייך להוד לפי דעתכם? לפי מה שאמרנו. קודם כל, בוא רגע נתרכז, בוא נתרכז בדרכה המוסרית. יש עניין להרבות חסד עם בעלי משניות. אתה רואה מישהו שעוסק במשניות? הוא עוסק בהוד. תעשה איתו חסד. פה אנחנו רואים איך ההוד, היינו, בעלי משניות, הם בעצם מגלים את החסד. על ידי מציאותם של בעלי משניות, כן? אני יכול עכשיו להרחיב את גבול החסד. בגלל שיש אנשים כדי שעוסקים משניות, יש לי אפשרות לגמול איתם חסד, נמצא שההוד משרת את החסד. ההוד הוא אפשרות, הזדמנות להגדיל את החסד, גלה את החסד דרך, באמצעות, למען, לטובת בעלי המשניות. למה בעלי משניות שייכים להוד? יפה מאוד. זאת אומרת, המשנה, זה אפשרות אחת. אנחנו לא רוצים לחסום שום אפשרות אחרת, אם מישהו רוצה להסביר את זה בצורה מעט שונה, כן? סותרת, לא נראה לי שאפשר, כי באמת זה אמת גדולה מה שנתנאל אומר. זאת אומרת, המשנה היא בעצם הצורה התמציתית של הגמרא. במובן הזה היא ודאי הוד. הגמרא זה כבר הפירוט, זה ההדר, כן? כמובן שמתוך שאתה עסוק במשנה, אין שום ספק שיהיה לך רצון אז, בעצם להוציא אל הפועל את מה שתמון בתוך המשנה. אם אתה באמת אחוז יפה במשנה, כן? באמת אתה משקיע, מתעמק, מתקשר לניסוח הצורי הזה, המצומצם הזה, התמציתי הזה שבתוכו מרוכזות היכלות של פרטים, אתה בסופו של דבר תגיע גם לגמרא. זה נכון. יפה מאוד. המשנה כצורת הגמרא. כן, נשמעת הגמרא, נכון? מה עוד? יש לכם איזה רעיון נוסף? למה זה נקרא? מה? זה מה שאמרנו, כן, אמרנו, כן, המשנה כנשמה. עוד פעם, סליחה. עוד פעם?
על התורה עצמה, על התורה שבכתב, על התורה שבעל פה.
כן. זה עוד צורת הסברה, איך המשנה היא, איך המשנה היא יותר נשמתית, יותר, נכון. יש עוד איזה רעיון, מישהו רוצה להגיד רעיון נוסף, מדוע המשנה היא הוד? אין לכם. גם לי אין. מה שאמר נתנאל, זה דבר שחשבתי עליו, בטוח שיש הסברים נוספים, הסברים נהדרים. אגב, ראיתי באורות התורה, ששם הוא מסביר, אני לא יודע, באורות התורה, אני רוצה רגע לקרוא את זה שנייה, ברשותכם, כשהוא מדבר על המשנה באורות התורה, הוא אומר, הגדרה מאוד מעניינת, הוא אומר, בפרק ו' בפסקה ת', הוא אומר ככה, לימוד המשנה והלכות הפסוקות פועל בקודש, אותה הפעולה של הלימוד הגיאוגרפי פועל בחול להישרת השכל והתבססותו היסודית הממשית, שהיא המילן יפה לדברים היותר עליונים ומופשטים. פה הוא מדבר על המשנה בעצם כחוליית מעבר בין העולם העליון לעולם התחתון. חוליית מעבר. כמו שלימוד הגיאוגרפיה, הוא עוזר לנו להבין את תוואי השטח כדי שנוכל לצאת לדרך, כי אם לא נדע את הדרך, לא נוכל להוציא לפועל את הרצון שלנו. לימוד המשנה, במובן הזה יש לו תפקיד מקשר בין העולם הרוחני לעולם הפיזי. זה חוליה מקשרת. כמו החוליות המקשרות בין האדם לחיה. יש חוליות מקשרות באמצע. יש חוליה מקשרת בין יום הכיפורים לראש השנה. בין ראש השנה ליום כיפורים. עשרת ימי תשובה. זאת אומרת, החוליה המקשרת היא מאפשרת את המפגש של שתי זמנים רחוקים. תמיד יש נקודה ממוצעת בין שתי דברים. המשנה היא עומדת בין העולם העליון, לא מתחתון, העולם העליון הרוחני, האידיאלים העליונים, העולם התחתון, הלימודי, שזה הגמרא, המשנה עומדת ביניהם, היא מרכזת בתוכה המוני אידיאלים עליונים, והיא הפתח והדרך לגמרא. שהרי המשנה פותחת תמיד, הגמרא תמיד פותחת במשנה, ועל המשנה אנחנו דנים. אז הנה במובן הזה, עוד פעם, המשמעות של הוד, בתור החוליה מקשרת ומאפגשת ומאפשרת מיזוג של עולמות. כשאתה עוסק עם בעלי משנה, אתה מחזק את החוליה המקשרת. אנחנו לא אומרים שלא צריכים לגמול חסד עם בעלי גמרא, שנגיע למידות אחרות. כבר היינו במידות אחרות שצריכים לעשות חסד עם אנשים שלומדים תורה שבכתב. דיברנו על זה שם. כן, שדיברנו על תפארת שביסד, שבחסד. פה אנחנו נפגשים מעלה מיוחד של לומדי משנה שהם שייכים, להוד. אם כן, זה הדבר הראשון. השתדל להרבות במעשי החסד והאהבה עם תלמידי חכמים שהם בעלי משנה, ונמצא שמשלים את מידת החסד. מידת החסד מופיעה, כן, על ידי מידת ההוד.
ההוד לא חסד...
מה?
ההוד זה לא יותר גבורה.
מה זה?
ההוד זה לא יותר גבורה.
אמרנו שהוד זה גם גבורה, אבל זה התגברות מאוד מאוד גדולה. בשונה ממה שאמרנו נצח, כן, ההוד הוא הופעת גבורה גדולה מאוד, עד כדי נשיאות. כן? שההוד מופיע, אין לנו עוד ספק כלל וכלל, כמו שאמרנו, ביחס לוודאות מציאותו התברך, ביחס למציאותנו הנשמתית, ביחס לתוקף הרצון, כן? שלנו וכן הלאה. זה מדרגה מיוחדת של הופעת הרצון. מדרגה מיוחדת. עד כדי נשיאות. דוגמה נוספת לעוד שבחסד, כשרואה את חברו שטעה ומודה, הוא מכיר בטעותו ורצונו לשוב בתשובה, ידינהו מיד בדעתו לכף זכות, שזה כבר החסד. לדון לכף זכות, זה חסד. אבל איפה ההוד כאן נמצא? כשרואה את חברו שטעה, הוא מודה שטעה. למה הודעה על חטא שייכת להוד? למה הודעה על חטא שייכת להוד? זה כל אחד יוכל לדעת מעצמו. כן, אבל למה זה שייך להוד במובנים המופלאים שציינו? למה הודעה על חטא זה שייך להוד? זה די בולט, מה? כלומר, שאדם מודה בחטא, בעצם הוא נותן יתרון לדבר הפנימי שבתוכו. ההודעה על חטא זה דבר מאוד קשה. אני לא מדבר כרגע שאתה אומר, טוב, חטאתי, בסדר. לא מדבר על זה. ההודעה על חטא היא שייכת להוד. כשאדם מודה, קודם כל זה בחינה עבור עצמנו. אם אנחנו רוצים לדעת האם ההודעה שלנו היא אמיתית או לא, נשים לב מה קורה אחרי הודעה. וקודם דיברנו על כך שאדם בולם את פיו בשעת מריבה, הוא חווה חוויה מוסרית עליונה ופנימית מאוד, הוא עומד על רז הכוחות הפנימיים שלו. אותו דבר זה בהודעה בחטא. שאדם מסכים להודות שפעולה מסוימת שהוא עשה, למרות שנעים לו הפעולה הזו, וזה נחמד לו, ויש לו תאווה עצומה לעשות את הפעולה, את החטא הזה, הוא מודה שזה טעות. זאת אומרת, שיש פה כוח חזק יותר מהרווח של החטא. ואם אתה חוטא 30 שנה בדבר מסוים, ואתה כל כך מורגל בו, כמו שאנחנו ראינו מוסר אביך, כן? את העניין של תיקון ההרגלים, עד כמה זה קשה, ופתאום אתה מודה שבמשך 20 שנה אתה היית. תחשבו על נחום איש גם זו, נחום האמסוני, אתם זוכרים מה כתוב בגמרא על זה? נחום האמסוני היה דורש כל עתין שבתורה. כל מקום שהיה כתוב עת, הוא היה דורש דרשה מסוימת. אבל מכיוון שהוא הגיע לעת השם אלוקיך עתירה, הוא היה דורש לרבות. כל עתין לרבות. כל מקום שכתוב עת זה לרבות משהו נוסף, בנוסף למה שמצוין בפסוק. עד שהגיע לעת השם אלוקיך עתירה. ואז הוא אומר, איך אפשר לרבות משהו להירעק חוץ מהשם יתברך? אז אומרת הגמרא שהוא פירש מכל עתין שדרש עד היום. זאת אומרת, היה לו מדרשות וספרים שלמים על מדרשי עת שבתורה. אבל מכיוון שעת השם אלוקיך לא הסתדר לו, כי הוא לא יכול היה לדרוש אותו לרבות משהו נוסף ליראה חוץ מהשם יתברך, הוא סתר את כל העתים שלו. הוא גנז את הספרים. עד שבא רבי עקיבא ודרש, עת השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי רחמים. אבל תראו את גבורתו של רבי נחום האמסוני. מה עושים בדרך כלל אנשים שנוכחים לפתע שיש איזה קושי בדרשה שלהם? מה הם עושים? הם עושים ככה. כן? עושים איזה קנץ' כזה, כן? ככה. ובלבד שיהיה אפשר ליישב סופר איזה תלמיד, איזה תלמיד חרוץ ושקדן ומפלפל מאוד, שפעם אחת לפני תלמידי בית המדרש, זה היה בישיבות של חוץ לארץ, היה באמת תלמיד מיוחד במינו, ופעם אחת הוא דרש דרשה הלכתית מופלאה ובנה תילי תילים של סברות. ראש הישיבה שישב במקום, אחר מכן קרא לו, אחרי שהוא גמר את כל הדרשה המפולפלת, וכולם היו פעורי פה ואמר לו, יש משנה במסכת זו וזו שאומרת בדיוק הפוך מכל מה שעשית. כל הבניין שלו התמוטט כבניין קלפים, כלא היה. התלמיד הזה הוריד את הראש, התבייש נורא. אמר לו הרב, למה אתה מתבייש? יש לך אפשרות לתקן ולדרוש את הדרשה מחדש, לבנות אותה אחרת. להתחשב במשנה שהיא לא כשיטתך, ולבנות מחדש את הכל. איזה גבורה אדירה שצריך. איזה מידת אמת. צריכה להתנוצץ בתוך הנפש, כדי שאדם יהיה מוכן לוותר, מוכן לוותר, על חטא, על הנחת יסוד. זה לא דבר פשוט. תראו מה קרה לאחי יוסף. אחי יוסף, כאשר הם הגיעו למצרים, והם נוכחו, הם גילו שבעצם אחיהם, הוא משנה למלך, עלה לגדולה. לפתע פתאום הם הבינו שכל השיטה שלהם הייתה מוטעת. וכשהוא מחזיר אותם לארץ ישראל, לומר לאביהם, כן, לעלות, לרדת למצרים, איך הוא אומר להם? אל תרגזו בדרך. ולפי אחד הפירושים שמביא שם רשי, אל תרגזו, פירוש אחד זה אל תפסיעו פסיעה גסה, פירוש נוסף, אל תעסקו בדבר הלכה. איזה דבר הלכה חושש יוסף שהם יעסקו בו? איזה דבר הלכה? קודם כל, לפרק לגמרי את כל ההלכה שהם פסקו על יוסף. שהם פסקו לו דין רודף. זה מה שהם פסקו לו הרי. אגב, זה לא הלכה ש... אתה רודף! זה הלכה שהיא הייתה מנומקת. זה הלכה שהתבססה על בניינים שלמים. על פרטי פרטים, על מקורות, על חוכמה אדירה. זה היה הלכה שאולי סוכמה, אולי בעשרה ספרים. עכשיו את כל זה הם צריכים לסתור. ואת כל הבניין לבנות מחדש. מי זה יוסף? מה משקלו בתוך המשפחה? הוא כבר לא קליפה. הוא לא כעשיו וישמעאל כמו שהם חשבו. או לא כפי שהם חשדו בו, שהוא רוצה לעשות אותם כעשיו וישמעאל, שהם קליפות ועליהם להידחות מהבניין הגדול של עם ישראל. והוא הממשיך כדוגמת אברהם, כדוגמת יצחק וכדוגמת יעקב. זה משהו אחר לגמרי. הלכה חדשה. איזה עומק של אמת צריך. יוסף יודע שהם יעשו את זה. הוא יודע שכאשר הם יצאו לדרך, הם לא ימתינו ולו שנייה אחת. הם יתחילו לפרק את ההלכה. הוא חושש גם שבמהלך פירוק ההלכה, הם קצת יתחילו לחפש אשמים. כגון שהקטנים יאמרו לגדול, ליהודה, למה לא אמרת לנו? אם היית אומר לנו, לא היינו עושים את זה, לא היינו חושדים אותו, לא היינו מוכרים אותו. אל תרגזו, אל תיכסו אחד על השני ותאמרו, אם היית אומר לנו, לא היינו עושים. גם המשמעות הזו, כפי שמביא שם רשי, אבל סתירת ההלכה, היכולת להגיד, טעיתי. למד לשונך לומר, איני יודע. לפעמים שאנחנו, נראה לנו פשוט, אבל כשאנחנו מגיעים לניסיונות כאלו, כמה זה קשה. כתוב בגמרא מסכת שבת, כן, כתוב שכאשר אדם נמצא, לומד מסכת מסוימת, אל תשאל אותו על מסכת אחרת. למה? לא להתקיל אותו. למה לא להתקיל אותו? הוא לא ידע ואז. אז מה אם הוא לא יודע? יגיד, אני לא יודע, מה בין? מה החשש? לא אין של הפסקה, אבל מה החשש? שיגיד, אני לא יודע. מה הבעיה? בדיוק. שם, או כמו שהגמרא אומרת, שם המכסף לי, אולי תבייש אותו, ויאמר דבר, הלכה שהיא לא הלכה. זאת אומרת, הוא מתבייש להגיד שהוא טועה. אתה מבין? עד ששואלים אותך כבר שאלה, עד שכבר עולים לרגל ושואלים אותך שאלה, תגיד, מה שם אומר התוספות? איזו הזדמנות, יש לי הזדמנות לרכוש קצת כבוד, סוף סוף שואלים אותי. אני אתחיל להמציא איזה משהו כזה שאני עצמי לא מאמין בו, אבל העיקר שגנבתי את דעתם של הבריאות, העיקר ששחטתי את איזה מחמאה. נו, נו, עד שיגלו שטעיתי, ייקח איזה חצי שנה, שנה. עד אז, גם אז הם כבר ישכחו, הרווחתי משהו. כך אומרת הגמרא. שמא יתבייש ויאמר לך הלכה שאינה הלכה. כמה קשה להודות. כמה קשה לומר, אני פשוט לא יודע. זה מאוד מפתה למרוח כל מיני הסברים, וכל אחד מרגיש לעצמו. לא חפת לי גם להודות את זה על עצמי. העיקר להיות מודעים לכך. אתה יכול למרוח דברים, להביא כל מיני הסברים, שהצד הכמותי שבהם הוא יוצר את האפקט ואת הרושם החיצוני, בעוד שהליבה והגרעין של הדרשה מאוד חלש. זה קש וגבבה. זה לא גחלר את עמים. אין בזה תוכן פנימי עמוק. זה עושה רושם, זה ציצים ופרוחים. אבל זה לא, אין פרי. כל הדרשה הגדולה הזו, שבאים לקלף את הקליפה החיצונית של היופי וההדר הדרשני, מה יש בזה בפנים? אין דבר. זה כמו הפומלות האלו, שהקליפה שלהם היא בעובי של 10 סנטימטר. אתה מוריד את הקליפה, אתה מוצא שם איזה... אז תגיד מההתחלה שכל הדרושה שלך יש בה לכל היותר, אני יודע, במקום שהם יתאכזבו ויקלפו את הקליפה, בסוף ימצאו משהו, יושבו ויקשיבו לך שעה שלמה, בסוף מה שהם מקבלים זה איזה. תגיד שזה לא, תגיד את ערך דרשתך, תראו, לעניות דעתי, אני לא בא להגיד ואולי כן, עדיף שתלמדו אצל אחרים, עדיף לשמוע את הרב טאו, שם תמצאו הרבה יותר, מעט המחזיק אתם הרבה, עדיף, עדיף, אני יודע מה. תגיד, או לפחות תעשה את הרושם הזה, או לפחות שיבינו מדבריך שאתה לא עכשיו אומרת. אבל גם זה קשה. ודאי וודאי שקשה להודות בטעות. אם אנחנו רואים אדם שמודה בטעות, הוא שייך למידת ההוד. יש לו גבורת ארי. יש לו עזות של נמר. יש לו את החפץ הצורי הפנימי בלשונו של המלבים, לשון המיוחדת של המלבים. יוצא מגד הרגיל. שאתה צופה בדבר כזה, שאתה עד להתרחשות באמת מיוחדת כזו, שאדם מודה על האמת, תכף ומיד, תתן לו חסד. תכף ומיד, תעשה איתו חסד. תכף ומיד, תשפיע עליו טוב. יש לך סיבה טובה להשפיע. אגב, גם אם הוא לא מודה, צריך להשפיע עליו חסד. גם אם הוא לא מודה, ראינו זה בחסד שבחסד, שידעו לזכות אפילו את רשעי ישראל וכן הלאה. אבל ודאי וודאי, שמעלתו הפנימית של האדם התגלה, בהודעה על האמת ובטעות, פה אתה מחויב לצאת מקהילך, לחבק אותו חיבוק גדול. כי אתה היית עד להופעה חייזרית שלא מהעולם הזה. אני יודע שזה נשמע קצת מוגזם. אבל זו הופעה חייזרית שלא מהעולם הזה. הודעה בטעות. אני בכוונה אמרתי מקודם. אולי זה נשמע לנו פשוט, כי יודענו על טעויות קצת. קראנו לא פעם שיודענו. השאלה באיזו סיטואציה הודעת. לפעמים אנחנו בוחרים את הסיטואציה להודות בטעות. לא כשבא אותו אדם שיש לו קפידה עלינו ואומר לנו, למה עשית לי? אז אני לא יודע. אני יודע שאיש לא יתבע ממני, שאני אבחר את התנאים, ובפרט של ידי ההודעה אני גם אזכה לאיזה מחמאה מן הצד. לא, אל תבחר את הזמן. תעשה את זה בתנאים שלא תמיד נוח חדות בטעות. אל תשלח את זה באיזה מכתב, מאי שם, מעבר לים, ואל תסתפק באיזה אמירה טלפונית. בוא נראה אותך עולה לרגל. בוא נראה אותך נוקש על דלת הזולת. נכנס פנימה, מחכין ראש בתוך ביתו. תוך ביתו, זה רק דוגמה אחת. תוך ביתו. ערב טוב, באתי לדבר על מה שחטאתי כלפיך. יכול להיות שהוא לא יקבל את הודעתך. יכול להיות שברגע ראשון יפנה עורף. מה לך בביתי? ואתה, מתוך התנוצצות האמת הפנימית ואהבת החסד שבתוכך, אהבת האמת, אתה תגיד לו, אולי בכל זאת נוכל לשוחח. ויתכן שהוא יגיד לך, תעמוד בפתח. ואתה בבושה תעמוד בפתח. ותמשיך לשאת ולתת איתו. יכול להיות שהוא יתרוק את הדלת בפרצופך בסופו של דבר. ואתה תרד במדרגות בבושת פנים. ואולי תחפש הזדמנות נוספת. על פי הלכה, או מידת חסידות. כן? כי על פי הלכה לא תמיד אני חייל לבקש ממנו שוב. אם ביקשתי שלוש פעמים והוא לא נענה, חס ושלום, הוא הרשע. ואין עליך חובה לבקש עוד. אבל אולי אהבת האמת דוחקת בך, או תדחק בך אפילו ממידת חסידות, לפנות אליו עוד, או להכביר עליו רעים, חברים שלו, שיתווכו בינך לבינו, ואז להתכונן לפגישת הפסגה הנוספת. אולי, עד לאן מידת האמת מגיעה בך? זו שלא. אבל אם ראית הודעה על האמת, אם ראית הודעה בחטא, צא מכליך, כמו שהוא אומר, ידיני הוא מיד בדעתו לכף זכות, ויראה לאוהבו ולהיטיב עמו את חסדו. שהרי מעתה הוא נקרא אהוב, אהוב ונחמד, קרוב וידיד לבורא יתברך. שימו לב את התגובה האלוקית הזה אגב. רוצים לדעת מה זה קרבת אלוקים, ואני קרבת אלוקים לי טוב. קרבת אלוקים זה לא משהו מיסטי. בכלל לא משהו מיסטי. קרבת אלוקים זה בהודעה על האמת. שאדם מודה בחטא. אותה הרגשת סיפוק כבירה שהוא מרגיש בתוך נפשו, במילים אחרות איך היא קרויה? קרבת אלוקים. זה לא מיסטיקה. קרבת אלוקים זה לא איזה משהו כזה שלא ניתן להגדרה, שאנחנו מתארים אותו כמשהו שהוא מחוץ לגבולות החיים, שאולי הוא לא ייתכן בבסטה של שוק מחנה יהודה. לא! קרבת אלוקים זה במקומות של שווקים, זה ביחסי אנוש של הודעה בטעות וכן הלאה. בין אדם לחברו הודעה בטעות, בין אדם לבורא. בסדר, אנחנו בעיקר מדברים בין אדם לחברו עכשיו. זה קרבת אלוקים. והיינו יכולים לבוא ולומר, לא במעט ביטחון, שאם אנחנו מודים בטעות, או אם אנחנו רוצים לבחון, האם הודעתנו בטעות היא אמיתית או לא, שאל את עצמך, איזה קרבת אלוקים אתה מרגיש באותו הרגע? איזה שמחה אתה מרגיש? האם אתה מרגיש בכלל שמחה? ואם כן, איזו שמחה? ככל שהשמחה שאתה מרגיש בתוכך היא טהורה ביותר בעקבות ההודעה על החטא, סימן שכרגע אתה חווה קרבת אלוקים. מה זה שמחה טהורה? שמחה טהורה שבעקבות ההודעה וטעות, מצווה גוררת מצווה. מצווה גוררת מצווה. אתה מרגיש שהמצווה שעשית היא מגלה או מעיצה אותך למצוות נוספות. באיזה מין אפקט דומינו מופלא כזה. עשית מצווה, היא גורמת לך להתחבר ולרוץ לכללות המצוות ששייכות לאותו הסוג, או אפילו סוגים אחרים. אם כן, אם עודדת בטעות, והתעוררה בך שמחה נפשית, והשמחה הנפשית מעיצה בך לעשות מצווה נוספת, סימן שבאמת עודדת בטעות. באופן אמיתי, אז אתה קרוב לאלוקים. זה קרבת אלוקים. את הלך לפני השם, בארצות החיים. בארצות החיים, ארצות החיים זה מקום שווקים. זה ממש העולם הזה. זה להתהלך בין הבריות ולהרגיש שקרבת אלוקים בתוך יחסים של מסע ומתן. היחידה מקידוש השם, כגון שמסעו ומתנו יפה עם השוק עם הבריות בשוק. עד כדי כך, זה קרבת אלוקים. זה לא חייב להיות קרבת אלוקים דווקא בתי מדרשות, ולא בקודש הקודשים ובית המקדש. זה יכול להיות במקומות הנמוכים ביותר, המורכבים ביותר, המתוחים ביותר, אם אתה פועל את הפעולה הנכונה. ולצורך העניין, והדוגמה שמובאת כאן, אתה מודה בטעות בתוך סבכי המאורעות, הרי שבאותו הרגע אתה קרוב לאלוקים. וזה לא קרה לנו פעם? למי זה לא קרה? מי לא זכה להתגבר פעם אחת ולהרגיש את אותה הרגשה מתהרת ומרוממת? ברוך השם, הצלחתי להגביר את הטוב על הרע, אני בשמיים, אני בעננים, וכל היום, כל היום כולו, או חצי יום אחרי זה, אתה, איך אומרים, גחך, אתה צוחק, צחוק כזה, מתרחב לך הלב, הרצון המוסרי שלך גדל, אתה פתאום פותח איזה מצערת, איזה דוושת גז כזו, קל לך להאיר פנים, קל לך לעשות חסד, זה לא כבד, אין חיכוך. החיכוך כל כך קטן, שאתה פשוט כמו קוגלאגר כזה, רץ בפנים שמה עם, כן, עם השמן הזה, שאין שום חיכוך, אתה פשוט רץ. כמה זמן זה מחזיק? שאלה. היה אם אתה מסוגל לבנות את הכוח הזה, מצווה גוררת מצווה. באופן תיאורטי, אתה יכול ליצור תהליך דינמי מופלא שיכול להחזיק מעמד אפילו שבועות וחודשים, באופן תיאורטי. אבל זה מאוד תלוי אם כוח המצווה ייקח אותך קדימה, ולא יהיה מצב של יציץ בו יצר רע, כך זה קרוי בלשון חז"ל. כי אם יצר רע יתפוס אותך בדרך ויוציא אותך מהדרך, אז הדינמיקה הזו נפגמת, בעצם נשבר, אין הסערה נשברת, ולמעשה צריך לבנות את הכוח מחדש, אם כי אין דבר טוב שהולך לאיבוד. הדבר הזה יישאר בתור משכח יובי, שיעזור לך בהמשך. אבל כרגע, סטית מן הדרך. הצלחת שעה להחזיק את זה. הצלחת שעה. הודית בטעות. מתחת את החזה. עשית מצווה אחת. לא הצלחת לבנות את זה הלאה. סטית מן הדרך. הדברים נכנסו בתור משכח חיובי, ויש לך הזדמנות בעזרת השם להודות על הטעות עוד פעם ועוד פעם, לחזור למסלול, ואולי בשלב מסוים תגיע למצב שהמכונית לך נוסעת אפילו שעתיים בלי לרדת לשוליים. הצלחת, העלית קצת אבק, אבל אתה על הכביש, ברוך השם. בסדר גמור. כן, זה מדרגת הצדיקים הגדולים. כך כתוב על הרב קוק, כך העיד עליו, הרב חרלאפ. גם הרב אריה לוין, זה מובא בשם שניים, אינני טועה, לפחות בשמו של הרב חרלאפ ראיתי את זה, ראיתי כתוב את זה מלאכים כבני אדם, כן, מיד אבי. אז שם הוא כותב, הרב חרלאפ, זאת אומרת, מובא בשם הרב חרלאפ, ששאלו פעם את הרב חרלאפ, ידיד נפשו של הרב קוק, תלמיד חבר שלו, תלמידו, תלמיד חבר, למה הוא בחר ברב קוק? הרב חרלאפ, כידוע, היה סמוך על שולחניו, יושב על ברכיהם של גדולי ירושלים הישנה. גדולי עולם, שרק להזכיר את השם שלהם אנחנו אמורים להזדעזע, והוא היה בן ביתה, ברצונו נכנס, ברצונו יוצא, חיבבו אותו מאוד מאוד, תלמיד חכם, אדיר, צדיק, עליון מאוד, הרב חרלאפ, ודלתי חכמי ישראל, חכמי ירושלים של אותה עת, הייתה פתוחה בפניו תמיד, וקרה דבר שהוא התקרב לרב קוק, זה היה באותו מפגש מופלא שהיה בינו לבין רב קוק על שפת ימה של יפו, זה היה בליל שבועות, שהרב קוק הוכרח בהמלצת הרופאים ללכת למקום של אוויר טוב קרוב לים כדי להקל קצת על... והוא היה שם בליל שבועות, ואחרי התפילה הוא אמר את ההקדמות הידועות של האשכנזים, התחיל להגיד את ההקדמות, בתיקון ליל שבועות, אמר את ה... זה בלילה או ביום, אני לא זוכר, אשכנזים, נו? מתי הקדמות בליל שבועות? אשכנזים, כולם ספרדים פה. קיצור. הוא שמע את ההקדמות של הרב קוק, איך הוא אומר את ההקדמות, ואיזה ניגון, ואיזה התרגשות פנימית, ואיזה התעוררות הלב. באותו רגע, הרב חרלאפ הגיע גם ליפו, גם לצורך בריאות. הוא לא בא בשביל לפגוש את הרב קוק. הוא פשוט הגיע לשם לצורך בריאות שלו. ואז הוא שמע את הרב קוק אומר את ההקדמות. כששמעתי, כך הוא אומר, כששמעתי את נגינת ההקדמות של הרב קוק, ידעתי. זה הרב שלי. זה נשמע מוזר, נכון? נשמע כמו סיפורי צדיקים כאלה, כזה איזה מין סיפורים קוקנית, לעשות נפשות. אבל כך אמר הרב חרלאפ. זה שמועה מבוררת ומבוססת, איש מפי איש, שהוא שמע. אנחנו גם יודעים את הקשר שלאחר מכן היה להם הרב קוק. תקראו את הספר הדרים, את חליפת המכתבים בין הרב קוק לרב חרלאפ, או תכתבו, תראו את המכתבים שהוא כותב לרב קוק. יש מקומות שהוא כותב, לרב קוק ואומר לו, הרב, שאני עבדו המשתחווה, ויוכל לראות על הדף נייר, הוא כותב לו על נייר מכתבים, יוכל לראות את הדמעה שתשתשה את הכתוב, שיורדות לי דמעות וזולגות בלא הפוגה, שאני כותב אל הדרת קדושו, והוד גאון, כך כתב, זה דברים מבהילים. תסתכלו מה הוא כותב שם מכתבים, שלא על הרב קוק. מבהיל. אנחנו יודעים את הקשר שהיה. ואותו רב חרלאפ, ששאלו אותו, למה הוא בחר ברב קוק? על מה ולמה הוא ראה לדבוק בו? הרי חכמי ישראל רבים בירושלים, ודלתם פתוחה לפניהם. אמר להם הרב חרלאפ, אני רק מצטט, אני לא מבין את זה בכלל. לא מבין. זה כאילו יוצא מפי כמו איזה... לא מבין. אבל זה מה שהרב חרלאפ אמר. תשמעו. וואי, זה מה זה נשמע קוקניק? תשמעו. רוב, כל חכמי ישראל הם גדולים, שיקרתי, הם גדולים רוב שעות היממה. הרב קוק גדול, 24 שעות ביממה. זה מה שהוא אמר ולא הוסיף. הדבר הזה כמדומני, אני חושב שראיתי אותו באיש צדיק היה, או גם במלאכים כבני אדם, כן, בקטע של הרב קוק ורבני התקופה. אז שם מובא בשמו של הרב יר לוין, כמדומני, אותם דברים, כמעט ממש אותם דברים. הרב קוק גדול 24 שנים. כמה צריך להתאמץ כדי ליצור מסלול כזה רציף של גדלות 24 שנים. סופר שהרב קוק היה על ערש דווי. איך הוא ידע שהוא במצב נורא וצריך להרעיש עולמות ולהתפלל עליו כדי שלא ימות? כן? הוא היה אומר, תתאמצו, תתפללו עליי, אני בסכנה גדולה. מתי הוא היה אומר את זה? שהוא לא היה מסוגל לעיין בדברי התוספות על מסכת חולין, שנחלשה לו כוח העיון. הוא היה אומר, מצבי חמור מאוד, חמור מאוד. זה עמות מידה, איזה קריטריונים. מי שרוצה להבין את הדבר הזה יוכל לראות באורות התשובה שהרב קו שם כותב על סוגי צדיקים. יש צדיקים כאלו כשהם מחסרים ממידת העירה או מידת האהבה וכך וכך, אז מיד הם בזעזוע נורא וחוזרים על זה בתשובה. ויש צדיקים כאלו עד שהוא מגיע למדרגה העליונה ביותר. אמר הרב וינר, זה הרב קוק. הצדיקים במדרגה, כי כל מה שהרב קוק כתב זה הוא, כי זה לא דברים שהוא כתב לנו, זה דברים שהוא כתב לעצמו, זה פנקסים שהוא כתב לעצמו, זה יומן אישי, יומן מסע של הרב קוק. כן, אבי.
לשאול, לגבי מה שדיברת מקודם, עם העניין שלה,
אתה רוצה להמשיך את זה, שזה יהיה רציף? להמשיך את זה אל תוך דבר מצווה. לא לשבת בטן גב, איזה יפי, להמשיך לדבר מצווה. זכית ב-100 שקל? תשקיע את זה בעסק טוב כדי שתקבל 200. זה מה שאומר הרמב"ן על הפסוק, אשר לא נשא לשווא נפשי. זה מי שקיבל הערה, ראית את זה בשם שמואל, מי שקיבל הערה, כדוגמת זו, על ידי מעשה טוב שהוא עשה, והוא לא נושא את זה לשווא, אלא הוא מגלגל רווחים עם הערה הזו.
וגם
בגלל לימוד? מה? הערה, כל התעוררות רוחנית צריך להמשיך אותה לדבר מצווה. בין אם המצווה היא בתוך הלימוד, יותר להתעמק, כן? מצוות שקשורות בלימוד. בין אם המצווה בין אדם לחברו, בין אדם למקום, להמשיך את זה לדבר מצווה. כי כל הערה שהיא לא מומשכת לתוך דבר מצווה, היא לא נקבעת בתוך המציאות, קל יותר ליצרה לבטל אותה. רק אם נכנס בתוך כלי, ויש קשר בין הכלי לבין הערה חזק, אז היא יציבה מאוד. אנחנו בונים כלים להערות האלה. מצוות זה הכלים. זה עוד הכלים. חייבים להמשיך את זה לדבר מצוות.
חייבים
את זה כלים להתקדם? כן. זה הקטרפילר. זה ההתקדמות הזו, כן? לגבי החוליות האלו.
זה מופיע כל כך.
זה מופיע, לנצל את ההזדמנויות שזה מופיע אצלנו, התרוממות, על ידי שאנחנו, כן, יש לנו התעוררות רוחנית כלשהי, לנצל את זה כדי להשקיע את זה עד הפרוטה האחרונה בעסק משתלם, שזה המצוות. אז ראינו בעלי משנה, ראינו אדם שמודה בטעותו, יש פה עוד דוגמה אחת, אבל לא נוכל להמשיך אותה, קצת נסחפנו היום. בסדר.